היום אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש כרך א', מאמר מהו ידיים מלוכלכות בעבודת השם בעמוד 515. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 515, מאמר מהו ידיים מלוכלכות בעבודת השם.
נו, וכרגיל אנחנו מכינים את עצמנו לחיבור, כדי שעל ידי קריאת המאמר, בתוך החיבור, לגלות המאור המחזיר למוטב, שיהיה לנו מתוך זה אור החוזר, שעל ידו נוכל לגלות את הבורא. בבקשה.
הזוהר הקדוש, בלק, אומר שם על הכתוב, בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו. וזה לשונו. למדנו ממקרא זה שמי שאינו דואג לזה ונראה בפני המלך בידיים מלוכלכות חייב מיתה. מהו הטעם? הוא משום שידיו של אדם יושבות ברומו של עולם, שהוא אמר כל תינוף וכל לכלוך עולה לסיטרא אחרא, כי הסיטרא אחרא ניזון מאותו התינוף והלכלוך, ומשום זה אמר רבי שמעיה החסיד, ומי שמברך בידיים מזוהמות חייב מיתה. ויש להבין מהו חומר האיסור, עד כדי כך שמי שמברך להשם הרי הוא עושה דבר טוב, אלא אם הידיים מלוכלכות הוא חייב מיתה. הייתכן? זאת אומרת שאם הוא לא היה מברך להשם, לא היה מחויב מיתה. מה שאין כן, אם הוא מברך להשם, רק אם הידיים לא נקיות, כבר מגיעה לו מיתה עבור זה. ועוד יש להבין, מה שאומר שידיו של אדם יושבות ברומו של עולם. מה זה מרמז לנו בעבודת השם? ידוע דעיקר המטרה שלנו בעבודת השם היא להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. וכמו שאמרו חז"ל, מהו רחום אף אתה רחום, שזהו כל מה שמוטל עלינו לעבוד. כלומר, שכל היגיעה מה שאנו מתייגעים בתורה ומצוות, השכר שלנו צריך להיות שנזכה לכלים דהשפעה, שהם כלים של דבקות, ויותר מזה, הכל נותן הבורא. כידוע, שמטרת הבריאה מצד הבורא היא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, אלא בכדי שהטוב והעונג שהתחתונים יקבלו תהיה בהם שלמות, ולא תהיה בהם בחינת בושה, ובכדי לתקן זה נעשה דין, שאסור לקבל שום הנאה בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. והיות מצד הטבע, האדם נולד עם רצון לקבל בעל מנת לקבל, וידוע שקשה ללכת נגד הטבע, זה גרם לנו עבודה והגיעה, בזמן שהאדם רוצה להתחיל ללכת בדרך של השפעה, ורוצה למנוע עצמו מלקבל שום דבר בכלים דקבלה, אלא דווקא בכלים דהשפעה, שזה מכונה מקבל בעל מנת להשפיע. ובאמור יוצא שכלים שיהיו מוכשרים לקבל שפע עליון, צריכים להיות בהשתוות הצורה להאור, ואם לא, יש דין מכוח הצמצום שהיה, שהכלי זה מוכרח להישאר בחלל ריק. ולכן כל היגיעה שלנו היא להמציא לנו כלים נקיים, המכונה אור חוזר, שפירושו, כמו שהבורא רוצה להשפיע להנבראים, כמו כן הנבראים רוצים להשפיע להבורא. כלומר, שיש האור ישר, היינו השפע הבא מהבורא לתחתונים, הנקרא ישר, היינו שעל זה הייתה כוונת הבריאה להיטיב לנבריו. זה נקרא אור ישר. אבל המלכות דאין סוף, שקיבלה את האור ישר, חשקה לבחינת דבקות, המכונה השתוות הצורה. ומסיבה זו, אין המלכות מקבלת יותר אור ישר, מכפי שיש לה אור חוזר. היינו המדידה שהיא מודדת כמה שפע לקבל, היא מסתכלת לפי כמה שהיא יכולה לכוון בעל מנת להשפיע להבורא, שזה נקרא אור חוזר להבורא. וכידוע שעיקר השכר על מה שאנו מקווים לקבל תמורת העבודה בתורה ומצוות, הוא רק בכדי לקבל האור חוזר הזה. כמו שאומר בהפתיחה לספר פנים מאירות ומסבירות, וזה לשונו. ודע שהמסך שבכלי מלכות הוא שורש לחושך. והיינו בכוח העיכוב המצוי במסך על אור העליון, שלא התפשט בבחינה הדלת, והוא השורש גם כן ליגיעה על מנת לקבל שכר. כי עניין היגיעה היא בחינת פעולה שלא ברצון, להיות הפועל רק במנוחה נייחלי. אלא מפאת שבעל הבית משלם לו שכר, נמצא מבטל רצונו מפני רצון בעל הבית. ותדע שאין כאן בעולם הזה שום מציאות או הנהגה שלא תהיה מושרשת בעולמות העליונים, שמשם מתפשטים ענפים לעולמות התחתונים, ונמצא ערך כוח העיכוב שבמסך שווה עם ערך היגיעה. ועניין השכר שבעל הבית נותן לפועל נשרש באור חוזר, היוצא על ידי זיווג דהקה, אשר על ידי שהמסך נעשה שורש לאור חוזר, אשר כל הרווח הזה מגיע לה מסיבת העיכוב הנ"ל. ובאמור רואים אנו שכל מה שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי לקבל שכר, לאיזה שכר אנו מקווים? בטח השכר הוא שאנו נשיג כלים דהשפעה. כלומר, שעל ידי היגיעה שהיא שורש המסך, שאנו מעכבים עצמנו מלקבל להרצון לקבל שלנו, כלומר לתועלת עצמנו, ומה אנו רוצים בעד העיכוב הזה? אנו רוצים שהשם ייתן לנו רצון שנרצה לעשות נחת רוח להבורא. זאת אומרת, אנו נותנים להבורא את הרצון שלנו, ואין אנו רוצים לשמש עמו, ותמורת זה הוא ייתן לנו את הרצון שלו. כלומר, כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע להנבראים, כמו כן הוא ייתן לנו רצון להשפיע לו נחת רוח. וזה השכר שלנו. היינו שאנו רוצים שהוא יחליף את הכלים שלנו, שיש לנו מצד הטבע, הנקראים מקבל בעל מנת לקבל. את זה שיש לנו, אנו מבטרים עליהם, ונקבל תמורתם את הכלים דהשפעה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. שהפירוש הוא, שהאדם צריך לבטל את הרצון לקבל שלו, כנ"ל שזהו עניין המסך שדיברנו מקודם, שהוא שורש היגיעה, שהוא מעכב את הרצון לקבל בפני הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא רצון הבורא, והוא מבטל את הרצון של תועלת עצמו בפני תועלת השם. אבל אין זה בידי אדם שיהיה לו הכוח ללכת נגד הטבע. ועל זה אמרו חז"ל, הבא להתאהר מסעין אותו. וזהו כדי שיבטל רצון אחרים. כלומר, שכל הרצוניות שמתעוררים בהגוף ומתנגדים לו שתהיה לו היכולת לעסוק ברצון להשפיע, את זה הקדוש ברוך הוא עושה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא עושה שתהיה לו היכולת לבטל. וזה אמרו, כדי שיבטל את הרצון, את רצון אחרים מפני רצונך. מה שאתה רוצה לעסוק ברצון להשפיע ואין אתה יכול, וזה יהיה השכר שלך. מה שאתה תקבל סיוע מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי שהקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים, היינו הרצון לקבל, שהוא רצון של אחרים, ולא של קדושה, האדם צריך להתחיל מקודם בעבודה זו. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הסיוע הדרוש לזה. מטעם הידוע, כי אין אור בלי כלי. פירוש, אין דבר בא מלמעלה, אלא אם כן יש רצון למטה. כי הרצון נקרא צורך לזה. וזה שאמרו חז"ל, בטל רצונך. היינו הרצון לקבל מפני רצונו. כלומר, מפני רצון השם. שרצון השם הוא להשפיע. ואז כשאתה תתחיל, ולפי היגיעה שאתה נותן, בכדי לבטל את הרצון לקבל, בשיעור הזה מתרקם הצורך לבקש מהשם שיעזור לך. אז אתה מקבל רצון וצורך שלם לעזרתו יתברך. וזה שאומר, בטל רצונך. כלומר, שהאדם צריך להתחיל לבטל את הרצון לקבל מפני רצונו. כלומר, מפני הרצון להשפיע, שזהו רצון השם. כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, שפירושו, דהיינו לאחר שיש לך רצון וצורך לרצון להשפיע, רק שאין אתה יכול לבטל את הרצון לקבל, בא הסיוע מלמעלה, דהיינו שמבטל רצון אחרים, שאינם של קדושה. שהכוונה היא על הרצון לקבל, מפני רצונך. כלומר, עכשיו הרצון שלך הוא שאתה רוצה להיות בקדושה, שהעבודה תהיה בעל מנת להשפיע. וכוח הזה האדם מקבל עתה, היינו שיוצא משליטת הרצון של אחרים, היינו הסיטרא אחרא, שהוא רק לקבל ולא להשפיע, והוא משתמש עכשיו בכלים דהשפעה. ובאמור נוכל לפרש ממה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש, ידיו של אדם יושבות ברומו של עולם. מה מרמז זה בעניין עבודה? ידוע שידיים רומזים על כלים דקבלה של אדם, שזהו מלשון כי תשיג יד. וכמו שאמרו, ידי מסולקת הימנה, שפירושו שהוא מסלק עצמו מלהיות בעלות על השדה. והם יושבות ברומו של עולם, פירושו שקיום העולם תלוי בהידיים, שהם הכלי קבלה של אדם. כלומר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, צריכה להתקבל בידיים של אדם. כלומר, שאם הידיים שהם הכלי קבלה של אדם בסדר, שהם נקיות, ושיש להם השתוות הצורה עם הבורא, כנ"ל שהם בעל מנת להשפיע, היינו בתנאים כאלו, השפע העליון מתפשט להתחתונים. אמנם אם הידיים היינו הכלי קבלה אינן נקיות, מוכרחים להפסיק השפע העליון מלבוא לתחתונים, כי הכלים של קבלה לא שייכים לקדושה, רק להקליפות. כידוע שכל הענפים התחתונים הולכים לפי השורשים העליונים, ומשום זה גם בגשמיות כשהאדם רוצה לתת משהו באיזה כלי, אז הוא מנקה את הכלי ורוחץ אותו במים. ואם הכלי מלוכלך יותר מדי, הוא משתמש בכדי הכלי, בכדי לנקות הכלי עם חומרי ניקוי. אחרת, מה שייתן בתוך הכלי יקלקל את האוכל, או את המשקים, או את המשקים, או הבגדים. אם הוא נותן בגדים יקרי ערך, הוא מנקה מקודם אפילו את המזוודה. הכל בכדי שלא יקלקל את החפצים או המאכלים. ואם הוא עבר על הסדר הנכון ונתן חפצים או מאכלים לתוך הכלים המלוכלכים, אז הכל הולך לחיצוניים. זאת אומרת, האדם לוקח הכל בידיים ונותן אותם לחיצוניים. כלומר, שזורק הן המאכלים והן החפצים החוצה, ואין משאיר אותם בבית. וכך הוא בדרכי עבודה, שאם הידיים של אדם אינם נקיות, שהם יכולים לקלקל השפע עד כדי כך שהוא לוקח את השפע ומעביר אותם לחיצוניים, כלומר, שאם הכלים שלו מלוכלכים עם הרצון לקבל לעצמו, שזהו בהופכיות הצורה להקדושה, אז השפע הולך לקליפות. כי השפע שהיה צריך להתקיים בכלים דקדושה, שהם כלים דהשפעה, הוא מכניס אותם לקליפות. על ידי זה, הקליפות מתחזקות ביותר. ובזה נבין מה שאומר, כל תינוף וכל לכלוך עולה לסיטרא אחרא. כי הסיטרא אחרא ניזון מאותו התינוף והלכלוך. וכפי שהסברנו, שלכלוך ותינוף הם הכלי קבלה לתועלת עצמו, ואין כוונתו לתועלת השם. ממש דבר זה הוא סיטרא אחרא, כלומר צד האחר, שאינו שייך לקדושה, כי קדושה נקראת השפעה, כמו שאמרו, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא משפיע, כמו כן הנבראים צריכים גם כן לעסוק רק להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם עוסק על מנת לקבל ולא בעל מנת להשפיע, נמצא שהוא מפרנס להסיטרא אחרא, כי כל בחינתם היא אך ורק לקבל ולא להשפיע, וזה שכתוב כל תינוף וכל לכלוך עולה לסיטרא אחרא, שהם מתפרנסים רק מכלי קבלה. וזהו כמו שאומר בתעס, וזה לשונו, כי אפילו בחול נוטלים המלכים והקליפות את מזונותם מאצילות, בסוד נהירו דקיק, כנודע. נעשה זה על ידי אבונות התחתונים, שגורמים תמיד לאורות דחסדים, שיפרשו מהארת חוכמה, וירדו לקליפות לפרנסתם, וגם חס ושלום עוד יותר מיחרח להם. עוד שם, וזה לשונו, אמנם כל אחיזת הסיטרא אחרא, שייתכן להיות ביום השבת, כי בשעה שהאדם מטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, גורם לאורות דחסדים שהתפשטו מאצילות למקום ביאה, והם מוכרחים להתפשט בלי הערת חוכמה, והם המתים בשביל זה. שמתוך כך יש עניין מחלליה מות יומת. כי מחמת שהם גורמים יציאת האורות מרשות הצילות, שיפרשו מהערת חוכמה, כן העונש עליהם שימותו, שזה סוד מחלליה מות יומת. ובאמור אנו רואים שעל ידי האבונות גורמים התפשטות קדושה לקליפות, וכל החטאים באים רק מהרצון לקבל, ועל ידי זה גורמים בחינת מיתה באורות דחסדים. לכן העונש בבחינת העבודה הוא בחינת מיתה כנ"ל, כמו שאומר מחלליה מות יומת. לכן אמרו המברך בידיים מלוכלכות, היינו שהכלי קבלה שלו אינם נקיים, שיהיו באלמנת להשפיע, אלא שהם מלוכלכים עם הרצון לקבל, הוא חייב מיתה, משום שגרם מיתה באור דחסדים. לכן, כשהאדם מברך להשם, שהכוונה שרוצה להמשיך ברכות, וידיים שלו מלוכלכות עם הרצון לקבל באלמנת לקבל, שהשפע שהוא רוצה להמשיך ילך הכל לקליפות, הנקראים מתים, והאדם אז בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. כלומר, הגם שהוא רוצה להמשיך חיים, שזה נקרא בחייהם, אולם הוא עדיין בבחינת רשע, היינו שלא רוצה לעבוד עבור השם, אלא לתועלת עצמו. שזהו בחינת פירוד מהקדושה. והרשעים נקראים מתים, משום שגורמים שהשפע תלך לקליפות, כמו שאומר על הכתוב, מחלליה מות יומת. ומשום זה, כשהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, היינו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע, מה עליו לעשות? העצה לזה היא שקודם כל יכוון לפני כל מעשה לאיזה שכר הוא מצפה לקבל עבור המעשים שהוא הולך לעשות. אז הוא צריך לומר לעצמו, היות שאני רוצה להיות משמש להשם, והיות שאני לא יכול משום הרצון לקבל שבקרבי אינו מרשה לזאת, לכן בזכות המעשים שאני הולך לעשות, השם ייתן לי את הרצון האמיתי לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות.
שאלות אם יש. מאמר חלק, כן? כזה, הכל בסדר. חוזר על דברים שאנחנו כבר יודעים. כן. נו, מיקרופון, בבקשה.
מה הכוונה שהשם ייתן לי את הרצון האמיתי לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא? זה לא אותו דבר? השם והקדוש ברוך הוא?
לא.
מה ההבדל?
ההבדל שיש מקור שממנו אתה מקבל כוח, ויש מקור ויש מקום שאליו אתה משפיע. זה לא בדיוק אותו דבר. זה כמו בעל הבית. יש בבעל הבית שישב מולך מבחינת ההשפעה אליך, ויש לו גם כן רצון שאתה תהנה, ויש לו גם כן רצון לקבל ממך בחזרה איזו תמורה שאתה תהנה ממנו בכוונה, מקום לקבל הכוונה שלך. יש הרבה הבחנות בכוח עליון. פעם טוב, פעם רע, כמו תינוק, כמו ילד כלפי אמא. אומר, אמא רעה. אמא רעה, כך הוא לא מרגיש. אמא טובה, אמא רגזנית היום, או קשה. אמא אוהבת, אמא מענישה. זה רק מבחינה מה שהוא מרגיש. וכל הבחינות שמתגלות בכלים שלנו, בכלים של אור חוזר, זה כל פעם מתגלה בורא חדש, הבחנות חדשות, נרנחי, שזה ההבדל ביניהם, זה מאוד, אי אפשר לבטא. לכן אנחנו אומרים על הבורא שהוא המקבל והמשפיע, מקבל מאיתנו מה שאנחנו רוצים להגיב לו, לתת, והמשפיע לנו מהחיות וחיים ועד כל התיקונים, וכל פעם זה דבר חדש. כן.
לא ברור למה ההתפשטות של אורות חסדים בביאה זה מוות, הרי הם יכולים להתפשט בכל העולמות, לא?
זה לא חשוב. אור חסדים זה האור שעל ידו אנחנו, על ידו אנחנו משפיעים. כמה שיכולים לקבל בתוך האור החסדים, אנחנו משפיעים. זה מידת ההשפעה. יוצא שעד כמה שאני יותר מקבל, אני יותר משפיע. כן.
אני לא כך מבין את העניין הזה של לקבל שפע בכוונה לא נקייה, הרי עד שאני לא מגיע למצב שאני יכול לקבל ועל מנת להשפיע, אני מלא לא יכול לקבל כלום.
נכון. נו. אז במידה שיש לך אור חסדים, אור חוזר, כוונה על מנת להשפיע, במידה הזאת אתה יכול לקבל. אין לך כוונה על מנת להשפיע, אתה נמצא אולי תחת הצמצום בלבד, גם טוב. אין לך אפילו צמצום, אז אתה מנותק. כן?
אז למה אני חייב מיטה?
אתה חייב מיטה בגלל שאתה אז מת.
אבל זה המצב ההתחלתי שלי בכל מקרה.
לא. מצב ההתחלתי שלך אתה מנותק. אתה לא יודע שאתה חי, אתה מת. כדי להיות מת קודם צריך להיות חי. אתה עדיין לא. כן.
ארגנת מקזחסטן שואל, איך אנחנו יכולים לוודא שידינו נקיות בעבודה רוחנית בתקופת ההכנה?
אם ידיים שלך היו נקיות, אז כבר היית מקבל בהם. הבחנות רוחניות, זאת אומרת קשר עם הבורא. היה מתגלה, הוא היה מתגלה לך, והיית כבר בגילוי שלו, מכיר את עצמך, וקשר ביניכם, ומה לעשות הלאה, וכן הלאה. ידיים נקיות זה כבר, אנחנו לא צריכים יותר חוץ מזה. כן?
נדב רחובות שואל, מה כוונת הכתוב שהמסך הוא שורש הידיעה? זה בהתחלת המאמר.
אנחנו, הבדל בין ידיים נקיות ולא נקיות, מציאות המסך. זה פשוט. לכן, מה זה מלוכלכות? שאין שם כוונה נקייה להשפיע, אלא גם כן משהו לעצמו. גם כן משהו לעצמו, אז עדיין נמצא אדם בתהליך הזה מלא לשמה לשמה, כן? ועוד לא הגיע למצב שיכול לגלות את כל היחס שלו הנקי לבורא. אז זאת אומרת, ידיים עדיין מלוכלכות במשהו, כן? באיזשהו רצון לעצמו. ולכן לא יכול לקבל בהם שפע. אבל כל זה נמדד כלפי מדרגה שהוא צריך להגיע אליה. זאת אומרת, אני צריך להגיע אליה, יש לי ידיים כמו לתינוק, קטנות, אבל הן צריכות גם כן נקיות. אחר כך ידיים יותר גדולות מלוכלכות, אני צריך גם כן לנקות אותם, לתקן אותם. וככה עד שידיים שלי זה כל הכלי אינסוף.
ומה הכוונה שורש הידיעה, שהמסך הוא שורש הידיעה? אני חושב שעל זאת...
כי לא, יותר מזה אנחנו לא צריכים, בואו אנחנו צריכים להתייגע בנקודה הזאת, להתגונן, להתנגד, לכוונה על מנת לקבל. מה זאת אומרת? איך אני מתנגד או לא? אם החשיבות הבורא יותר מהחשיבות של מילוי עצמי. פשוט ככה אני מודד. לכן זה שורש לגיע, זה מסך. מסך הוא שוקל תמיד. מה יותר חשוב? כן? לא נשא.
איך יכול להיות שמאורות האצילות יפרשו משם הערת חוכמה? הרי זה גמר תיקון, זה מצב מושלם, מוחלט.
מה כתוב?
כתוב ככה. ועוד שם וזה לשונו, אמנם כל אחיזת הסתרה אחרה, שיתכן להיות ביום השבת, כי בשעה שאדם מתלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, גורם לאורות החסדים שהתפשטו מהצילות למקום ביה. הם מוכרחים להתפשט בלי הערת חוכמה, והם מתים בשביל זה.
נו, אז מה זה רשות היחיד? שהכל מחובר לבורא. לכן, השבת זה נקרא שאדם נמצא ברשות היחיד, באצילות. כל העולמות עולים לאצילות, זה נקרא בחינת שבת. ואז אסור לצאת מעולם האצילות, מייחוד, מחיבור, כי זה מעין עולם הבא. זאת אומרת, משהו שזה רוחניות הנקייה. וכך אדם צריך לשמור על עצמו. אם הוא לא שומר ויוצא מרשות היחיד, זאת אומרת, יש לו כבר מחשבות, רצונות, תוכניות, לא רק מכוונות לבורא, זה נקרא שהוא נפל מהצילות לעולמות ביה. צדיק נקרא אדם שנמצא כל הזמן בהצילות. כל הזמן ברשות היחיד. הכל משייך לבורא, וכל הזמן רוצה וחושב רק על איך לעשות נחת רוח לו, איך להיות מקושר אצלו. לא. יציאות מהשבת, זה, יש שם, יציאות השבת עם ארבע, שתיים לפנים, שתיים בחוץ, אפשר לקרוא מסכת שבת, ואז תראו איך שזה מדובר בלשון הגמרא, על היחס בין רשות היחיד לרשות הרבים. זה כל העניין של שבת. אז אנחנו צריכים לדאוג להיות כל הזמן ברשות היחיד. אז מה זה ימות השבוע? ראשון, שני, שלישי, מה קורה? זה שאני מתקן את הכלים המקולקלים שלי ומעלה אותם לרשות היחיד, להצלות. מה זה ראשון? אחרי שבת ולקראת שבת הבא, שני, שלישי, זה סך הכל נגלות כאלה שאני עושה בלעלות את הכלים מקולקלים לרשות היחיד. זאת העבודה. זהו. לכן שבת כל כך חשובה, הקדושה. כי אתה בזה מסמל את הכל, את הכל ההגיעה שלך, לייחס הכל לבורא. כן.
אז מה זה יום ראשון? מה זה יום שני? מה זה יום שלישי? מה ההבדל בין אחד
לשני? תיקונים, יש לך כלי שהוא מחולק לשישה חלקים, חגת נאי, שאתה צריך לעלות אותם, לברר אותם, ולעלות אותם להצלות. וכשאתה מחבר אותם יחד, זה כבר ביום השישי שזה יסוד, אתה בזה מכין אותם לעליות, שכל כל היסוד העבודה שלך, כל התוצאה מהעבודה שלך, היא כבר תהיה בהצלות. ואז מתחיל להיות, וזה נעשה כבר על ידי ההתערות הדלילה. אם גמרת לתקן מה שמוטל עליך, זה נקרא שישה ימי עבודה, ואז כמו שאנחנו לומדים, ה' זה יום השישי, זאת אומרת שעה חמישית של יום השישי, אז מתחילים העולמות לעלות להצלות. זאת אומרת, כל הסדר, כל ההכנה שלך, היא נכנסת לרשות היחיד. אתה הכנת את זה, אתה לא מסוגל לעשות בעצמך את האיחוד, זה על ידי מאור, האור העליון, אבל אתה הכנת מה שתלוי בך. כן.
אז איך יכול להיות שיש יום שני, אם לא סיימת ביום ראשון?
סיימת. אז חלק, בכל יום ויום, אתה מבצע חלק מהעבודה.
אז מה זה אומר על העבודה שלנו? שמלכתחילה יש כל מיני שבירות או כל מיני...
מתגלה הרע. אנחנו נלמד אולי פעם איך אנחנו מהשבת נכנסים ליום ראשון. שם זה צריך להיות הבדלה, סעודת דוד המלך, מלווה מלכה, ותחילת השבוע, כן, שמתגלים שוב, אבל מדרגה חדשה. בסדר? יופי, אין שאלות. יש, כן, בבקשה.
בקטע האחרון הוא כותב כל מעשה, למה הוא מתכוון? כל מעשה שבימים, גם בכל רגע ורגע? בקטע האחרון הוא נותן עצה. העצה לזה היא שקודם כל יכוון לפני כל מעשה. לאיזה מעשים? מעשים שלפני המחסום או אחרי המחסום?
מה זה חשוב? לפני או אחרי? בכל זאת אתה צריך לעשות אותו מאמצים. רק לפני מחסום אתה עוד לא מסוגל, אתה כאילו עושה דמי, ככה לא ברצון לקבל האמיתי שהוא נגד הבורא, ולא על ידי מאור מחזיר למוטב, שאתה ממש מרגיש, אלא עדיין נמצא בהכנה. לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, עדיין לא אמיתיים. עדיין לא קליפה ממש, ולא מאור מחזיר למוטב. אלא בערך. טוב, אם אתם... אשר, נו.
לפי המאמר אני מבין שהעולם המעשה והעולם הרוחני הם שני עולמות מקבילים. השאלה האם הם נפגשים באיזשהו שלב והם הופכים לאחד בגמר תיקון או לפני?
העולם הזה, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, זה עולם המדומה, שכך תכונות רוחניות מציירות לנו את המציאות. מה זה שהעולם הזה מתעלה להבחנות הרוחניות? זה תלוי באדם, זה תלוי בעבודה שלנו. אבל אתה משייך כביכול לדמויות שאתה עכשיו רואה, איזה ממשיות. וזה לא טוב. הן קיימות, הדמויות האלו, כל העולם הזה, אך ורק כדי שאתה תבנה יחס נכון לבורא. מנקודה שאתה לגמרי מנותק ממנו. לכן העולם הזה כך הוא קיים. לתת לך הזדמנות, יכולת להיכנס לעבודה רוחנית, בצורה עצמאית. זהו, שאתה לא תלוי בבורא. אני נמצא בעולם שלי. מה העולם הזה? המדומה, סתם ככה, איזה צורה מוזרה, לא חשוב. אבל ממנה אני מתחיל את השביל שלי, את העלייה שלי, ולכן העלייה שלי.
זאת אומרת, זה 100% יגיע...
אנחנו, יותר מזה אני לא יכול להביע עכשיו, להגיד. אבל מציאות הזאת היא... זה כמו במסך מחשב.
כן, ברור.
זהו, אתה מחבא, לא קיים. מה שאם כן כל היתר, זאת אומרת, יש ודאי ששורש לעולם הזה גם באין סוף, אבל בצורה הפוכה. מה שאם כן כל העולמות, אני ניקח פעם זמן ואני ארחיב בזה.
תודה.
כן.
דור מקבוצת ראשון שואל, על פי המאמר אני שקוע ברצון לקבל שגורם לכך שהכלים שלי מלוכלכים. ולכן כל מה...
הוא עלווי? הוא מרגיש את זה? הוא סתם קורא על האנשים שמגלים על ידי העבודה שלהם גדולה עד כמה שהם מלוכלכים. הוא כבר מרגיש את עצמו ממש מלוכלך, או סתם קרה עכשיו בספר. להגיע ללכלוך זה, 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 זה לא פשוט. נו.
אז הוא בעצם ממשיך, אני אחזור להתחלה רגע. אז על פי המאמר,
לא... על פי המאמר זה בסדר. אבל חשבתי שהוא כבר חפר את עצמו עד שהגיע לאיזה... נו, נו.
אז הוא על פי המאמר הוא מגלה שהכלים שלו מלוכלכים, ולכן כל מעשה שהוא עושה, הכל הולך לקליפות. לא ברור, לפי המאמר, אלו מעשים מוציאים אותי מהלופ הזה, עם כל מה שיכול לקרות פה זה שהבורא יכול להשפיע, ולא שיעה.
ודאי ששום פעולה של תיקון לא מגיעה מלמעלה, בלי שהוא דורש שהיא תתארך, יקרה. שום פעולה. כי אחרת זה יהיה לא תיקון. תיקון חייב לבוא אך ורק בהשתתפות התחתון מכוח עליון, אבל בהשתתפות התחתון. אז מה השאלה? מה הוא שואל?
אני חושב שהוא שואל על איזה מעשים יכולים להוציא אותנו מהלופ הזה שבו כל פעולה שאני עושה באה מכלים מלוכלכים ובעצם הולכת לסתרה.
המימוש זה בקבוצה ששם אנחנו מגלים את הכוח עליון. אין יותר. זאת אומרת, כל המצוות זה פעולות הקשר בינינו שבהם אנחנו מגלים התכונת ההשפעה הכללית שהיא מתגלה מתוך מאמצים שלנו והיא נקראת בורא. גילוי הבורא. הכל פשוט ורק בצורה כזאת אפשר לגלות אותו. הגיעה שלנו חייבת להיות קודם. לא יקרה שום דבר ללא הגיעה הנדרשת כיסאה, אבל הגיעה היא אך ורק כדי לחייף את הבורא בצורה של ניצחוני בניי, לחייב אותו שהוא יתקן. כן.
הוא כותב כאן, לפי ההגיעה שאתה נותן בכדי לבטל את הרצון לקבל, בשיעור הזה מתרקם הצורך לבקש מהשם שיעזור לך, ואז אתה מקבל רצון וצורך שלם לעזרתו את ברך.
כי הגיעה שלנו היא, מה הגיעה נותנת? היא מנקה לך את החושים, גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, בכוונות רצון לקבל, על מנת לקבל, בכוונות על מנת להשפיע. אתה מתחיל מזה, אתה מתחיל מזה להרגיש איך להגיד, איך לפנות נכון, איך אתה מתחיל להרגיש את עצמך וכנגד עצמך רצון לקבל, מעט לקבל, וכנגד זה אתה מרגיש את הבורא, אחד לא יכול להיות בלי שני. מלכתחילה אין לך חוש הזה, אז להיות, לנקות אותו, להוציא אותו מהקליפות, מהלכלוך, מכל מיני דברים, לנקות אותו כך למצב שבו אתה כבר מרגיש, או, זה רע וזה טוב וזה בורא וזה אני, זה לתקן. אתה צריך לגלות את ההבחנות שנמצאות בקשר שעכשיו צריך להתקיים. אתה צריך לגלות את היוצרות שלו, את המרכיבים שלו, של הקשר. אחרת איך תרגיש? מה זה נקרא גילוי הבורא? במה הוא יתגלה? אם אני לא, 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 לא מגלה את התכונות כאלו וכאלו וכאלו, כל התכונות למיניהם, ותמיד זה תרייק, תמיד זה 10 ספירות, לא יכול להיות פחות, יותר, כן? אני צריך לגלות אותם באיזה מידה ש, שיהיה לי תפיסה, הרגשה, הזדהות, תחושה בבורא. וכנגד זה בייבי, אני מגלה תמיד אותו ואותי, אני מגלה זה כנגד זה כל פעם יותר ויותר ויותר. מה זה בהתחלה? בהתחלה אני לא מרגיש כלום. כמו שאני לא מעסיק את עצמי, אני לא מעסיק את הבורא. אני צריך כל הזמן להוציא עוד הבחנות, עוד הבחנות. כך אנחנו מתקדמים. כן.
אז מה זאת ההגיעה הזאת שנותנים כדי לבטל את הרצון לקבל?
זה הגיעה כלפי חיבור עם החברים. בתכלס, בפועל, ככה זה, ככה זה מתבטא. אני לא יודע, בורא איפה, מה, מי, עולם, גם כן, מה זה העולם. על מנת להשפיע זה בכלל, למעלה מהדעת עוד תגיד, זה עוד יותר, אני לא מבין. אלה ההבנה מעשית היא שאני ממש, ממש בקבוצה. כן.
פסקה קודמת הוא רושם שאין זה בידי האדם שיהיה לו כוח ללכת נגד הטבע. אז כאילו, אז למה...
אתה משיג את זה, אני אמרתי לך, אתה משיג את עצמך מול הבורא, עם כל ההבחנות שליליות חיוביות, חולשה וכוח וכן הלאה. במידה שאתה לא משיג, שאתה משיג, שאתה לא בכוח, במידה הזאת אתה מגלה שהבורא מוכן, מזומן לעזור לך, ומצפה לזה, מחכה לזה. כן.
מה התהליך שצריך לקרות כדי ש, לא יודע, כדי שהבורא יבטל עוד חלק מהרצון לקבל שלי?
חיסרון שלך. כלי.
כן, אבל זה חיסרון למה? חיסרון, מה פחות ממני צריך להיות? כדי, לא יודע, אני מנסה כאילו להבין איזה חיסרון צריך להביא כדי שהבורא יבטל, יעשה ביטול על הרצון לקבל שלך.
אתה צריך לרצות. אתה צריך לרצות בדיוק איזה פעולה צריכה עכשיו להתרחש בך, ולרצות שהיא תתרחש, ושיהיה לך בטוח שזה בורא צריך לעשות, ואתה לא מסוגל, ואתה נמצא בחיסרון הזה. זה נקרא להטמן. עכשיו, איזה פעולה? פעולת החיבור, כדי לגלות אותו, ולזכות לעשות נחת רוח. וכאן זה כבר השאלה, שאלה עד כמה שאתה מנותק מהתוצאה. נו. כן. נו.
המאמר היום היה מאוד מאוד מיוחד, גם שלם כזה, ואנחנו...
כן, הוא דווקא טוב למתחילים.
בדיוק.
הוא פשוט.
בדיוק.
הוא אותו ככה, לציין אותו לזה.
זאת בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול, כי לפני יומיים לימדנו תלמידים חדשים שלפני חודשיים ממש לא ידעו מילה על התחום, ושאנחנו חוזרים באוטו, אנחנו עושים כל הזמן סדנה כדי להבין מה נכון, מה לחדש, והייתה סדנה מאוד בוערת. אחד החברים ממש צרח ואמר, אנחנו לא נותנים להם את הדבר העדכני. והמאמר היום שאני שמעתי אותו, אמרתי ממש להביא את ההתקללות של מה שקורה פה, אפילו שיצפו בזה חצי שעה שלמה, זה מאוד מיוחד. מכאן אפשר לצאת לכל דבר.
אנחנו מסכימים איתך. טוב, לא נשאר לנו כבר לסדנה מקום. נו, גרשון, לא רצית קודם, פתאום כן?
נו. הקוקה, בהמשך להקוקה, דיברת על זה שהיגיעה מחדדת את הבקשה בעצם.
היגיעה?
היגיעה שאדם נותן, היא מחדדת את הדרישה, עושה אותה יותר מדויקת.
כן, ודאי.
אוקיי. עכשיו, האדם שמתייגע, שרוצה בעצם לצאת מעצמו ולחיות באחרים, לבקש עבורם, מגיע לאיזשהו מצב שהוא מבין שזה לא בכוחות שלו. מה זה נקרא לפנות לבורא? כאילו, עצם זה שהוא הגיע להבחנה כזו, זה פנייה או שיש פה איזושהי פעולה? כי אמרת שהבורא לא, כאילו, אין דבר כזה, יש רק את המאמצים שלי. איפה נכנסת פנייה פה ב...
לא נראה לי שזה נכון. בשביל מה הוא עושה כל מאמץ ומאמץ אדם? נו, תענה.
בשביל מה הוא עושה מאמץ? כי כן. הוא רוצה לצאת מעצמו. רוצה, אפשר להגיד, לגלות בורא וכאילו, ומילים כאלה יפות, אבל... הריכוז הוא במאמץ. יש את המטרה שבשבילה עושה את המאמץ, אבל חייב ריכוז מלא במאמץ.
בשביל מה?
בשביל להגיע לחיבור, בשביל לגלות את הבורא, בשביל לעשות לו נחת רוח.
חייב להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. אחרת פעולה היא לא מתקיימת. אני חייב, אפילו שאין לי בזה שום הרגשה בינתיים, כן? אבל אני חייב לסיים את כל הפעולה שלי בזה שאני רוצה להגיע לעשיית נחת רוח לבורא, כן? רק בגלל שהוא גדול, שזה אין לי בזה שום רגש, אני שוכח את זה, אבל אני חייב בכל זאת, אני צריך עכשיו להתחבר עם החברים, כדי לבנות כלי השפעה משותף, כדי להגיע לכלי כזה שבו יתגלה הבורא, כדי שבזה אנחנו נעשה לו יחד כולנו ככלי אחד, נחת רוח. שאני מדבר, אנחנו צריכים להתחבר יחד, יש לי קצת הרגשה. כן? כדי לבנות כלי משותף, אחד, גם יש לי קצת הרגשה. כי עדיין אני כאן יכול לצרף למילים האלו איזה תועלת שלי. ולכן יש לי הרגשה בזה. כן? אני לא כל כך שוכח על זה. מה שאם כן אחר כך, כדי שאנחנו נגלה את הבורא גם כן, לא נורא, זה יכול להיות טוב, כדאי שיתגלה, כן? עדיין יש לי איזה נגיעה לזה, אבל כדי לעשות לו נחת רוח, ללא שום פנייה לעצמנו, זה כבר משהו, זה נמצא באזור שאין לי בזה שום הרגשה, כן? אבל חלק מה... בסוף מעשה במחשבה תחילה, חלק מהתוכנית הזאת שאני עכשיו בפעולה הזאת בונה, לפחות חלק הוא נמצא בהרגשה שלי וחלק לא, אבל אני צריך אותו לצרף, אני צריך להיות הדבר שלם כדי לעשות נחת רוח ליתרו. אתה צריך להוסיף, ואז על ידי זה אתה, זה כלים שלך, אז אלו אתה מרגיש ואלו אתה לא מרגיש, אבל למה כתבו לך את זה? שאתה על ידי זה יכול לקדם אתך, את עצמך, להפעיל את המבנה, את העשר ספירות, חייב להיות. זהו. אז לא לשכוח את זה. אני מבין שעכשיו... חצי מהמשפט הזה, אפילו יותר, זה לא מורגש, ולא מרגישים בכלל לעשות נחת רוח, לחבר אני מבין, למישהו, כן, כי יש לי דמות שלו, יש לי איזה דמיון, משהו, וכלפי בורא אין לי בינתיים שום דבר. אבל צריכים, ככה, ככה משתדלים. כשאתה מגיע לאיזה עבודה, אני זוכר שעבדתי חודשיים אולי באיזה מחרטה. אז נו, ככה במפעל הייתי צריך לעשות משהו. אז אני זוכר איך שאני מיום ליום התחלתי להרגיש את הברזל, כן? מתכת, כן? איך ללחוץ על, או לא ללחוץ על המתכת הזאת, ואיך היא מגיבה, ויותר סיבובים או פחות, ויותר לחץ או לא, ואולי אני אחליף את הסכין הזה. זאת אומרת, התחלתי להרגיש ממש להיות יחד עם, עם החתיכת הדומם הזה. זה לאט לאט מגיע. לכן, אפילו שאתה לא עדיין קשור לעשות נחת רוח, לבורא, בלי שכר ובלי כלום לעצמי, בגלל שהוא גדול, אפילו שאתה מרגיש שזה מנותק ממך, זה טוב. זה טוב, זה נכנס לפעולה. נו, תנסה.
אתה כל הזמן...
מהר.
אתה מכוון אותנו לבקש על החברים ולא על עצמנו. והצעקה, אם אני צועק בשביל עצמי, זה נראה יותר אגואיסטי. אז איך זה משתלב ביחד לבקש מהבורא
את הצעקה? תבקש שמהיום והלאה אתה מזדהה עם החברים, ושאתה מבקש עבורם, גם אתה מבקש עבור עצמך. גם זה טוב. לפחות יחד. בצורה אגואיסטית, כמו איזו כנופיה. לפחות ככה. מתחילים מדבר כזה. נו.
אני לא מבין את הצעקה, כאילו הצעקה הזו של הבורא לגלות אותו, אז זה ממש כאילו רק לעצמי.
לא לגלות אותו. אתה רוצה להגיע למצב שאתה משפיע לו. לגלות אותו זה נשמע מאוד אגואיסטי. אני רוצה לגלות את הבורא. אולי כדי לעשות לו נחת רוח, אני לא יודע, אבל רצוי להגיד בצורה כמה שיותר קונקרטית, שנרגיש או שאנחנו נמצאים כאן בגילוי או לא, או שאנחנו מבינים את זה או לא, או זה עדיין לגמרי לגמרי לא שום טעם, או יש לי כבר, יש לי לזה איזה יחס. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.